ועשית מזבח מקטר קטורת עצי שיטים, תעשה אותו. אמר אורכו ואמר רוחבו רבוע יהיה, והמאתיים קומתו ממנו קרנותיו, וציפית אותו זהב טהור, את גגו ואת קירותיו סביב, ואת קרנותיו, ועשית לו זר זהב סביב. סוף פרשת תצווה עוסקת התורה במזבח הקטורת. ובהמשך נאמר, בקטע הראשון פסוק זין, והקטיר עליו אהרון קטורת סמים בבוקר בבוקר, בעטיבו את הנרות הקטירנה, ובעלות אהרון את הנרות בין הארבעים הקטירנה, קטורת תמיד לפני השם לדורותיכם. לקטורת יש סטטוס מיוחד. נאמר על זה בחזל בקטע השני, אמר רבי יצחק בן אליעזר, תדע לך, שנעשה משכן וכל כליו, ושחט את הקורבנות, והקריבו, וערך על המזבח, וסידר את השולחן ואת המנורה, ואת הכל, כדי לעשות קו, לא ירדה שכינה, עד שהקריבו את הקטורת. זאת אומרת, לקטורת יש מעלה מיוחדת, על ידה יורדת שכינה בעם ישראל. והיום, שאין קטורת, ואין כהן, אין מקדש, ואין מזבח, מה נשאר? פסוקי הקטורת. ועל הפסוקים האלה, שאנחנו אומרים כל יום, אם אומרים, מי שאומר, נאמר בחז"ל בקטע השלישי. אני קורא את האותיות הקטנות, התרגום מארמית. ואמר רבי שמעון, סימן זה נמסר בידינו, שבכל מקום שאומרים בכוונה וברצון הלב מעשה הקטורת, אינו שולט דבר ומגפה במקום ההוא, ולא יהיה ניזוק אותו המקום, ולא יכולים שאר האומות לשלוט על המקום ההוא. אם זה לא מספיק, בקטע הרביעי אמר רבי שמעון, דבר זה ברית כרותה לפני הקדוש ברוך הוא, שכל מי שמתבונן בשכלו וקורא בכל יום את מעשה הקטורת ינצל מכל דברים רעים, כשפים שבעולם, מכל פגעים רעים, מאירורים רעים, מדין רע ומדבר ומגפה, ולא יוזק כל היום ההוא שנסית רעך יכול לשלוט עליו, וצריך האדם שיכוון בה. מדהים. שאלתנו הראשונה היא, מה מיוחד בקטורת שעל ידה יורדת שכינה בישראל, ובפסוקי הקטורת שאנחנו אומרים כל יום יש יכולת לעצור כל מגפה, כל פגרה, כל משחית, כל תקלה, ולשמור עלינו באופן מושלם? מה כל כך מיוחד הפסוקים של הקטורת ובקטורת שהייתה בזמן בית המקדש? זוהי שאלה ראשונה. שאלה נוספת, הקטורת מופיעה בעוד מקום מאוד מעניין. כשרבינו ערב מותו מברך את השבטים, מה הוא אומר להם? בקטע חמישי, וללוי אמר, תומך עבורך לאיש חסידך אשר ניסיתו במסע, תרבה עוד מריבה, אומר לביו ולימו לא ראיתיו, ואת אחיו לא הכיר, ואת בניו לא ידע, כי שמרו אמרותיך ובריתיך ינצורו, לא חטאו בחטא העגל, ומה הם יעשו? שימו לב, יורו משפטיך ליעקב, ותורתך לישראל, ילמדו תורה, כדי לעשות קו, ישימו כתורה באפיך, וחליל על מזבחיך. חליל זה קורבן עולה, שעולה כליל על המזבח. מה זה ישימו כתורה באפיך? את הכתורה לא שמים באף, את הכתורת. את הכתורת שמים על המזבח. במוצאי שבת את הפסמים שמים באף. אבל את הכתורת שמים על המזבח. היה ראוי שיהיה כתוב, ישימו כתורה וחליל על מזבחיך. השאלתנו השנייה היא, למה התכוון משה רבינו שבירך את שבט לוי ואמר להם ישימו כתורה באפיך? הרי הקטורת היא לא באף, הקטורת היא איפה? על המזבח. זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית, לעולם, כמו שעסקנו בשבוע שבר בפרשת תרומה, כך גם פרשת תצווה, אלה פרשות שכל שנה נקראות בחודש אדר, סמוך לפורים. זאת אומרת שקיים קשר בין הפרשה לבין פורים, הבא אינו לטובה, ששנה מעוברת, יש יותר פרשות. אז ישנו דבר מעניין מאוד במגילה. נאמר על המן, כשהוא יוצא מהמשתה הראשון עם אסתר וחשברוש, מרדכי לא יחה ולא ישתחווה, המן מתאפק, הוא לא אומר לו כלום, ויבוא אל ביתו וישלח, ויבוא את אוהביו את זרש אשתו, ויספר להם המן את כבוד אושרו ורוב בניו, ואת כל אשר גידלו המלך, ואת אשר נשאו על השרים, ועבדי המלך. יאמר המן, כדי לעשות קו, אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך על המשתה, אשר עשתה קיים אותי. וגם למחר אני קרוי לה עם המלך. זאת אומרת, הוא מתאר את העוצמה שיש לו, את הכוח שיש לו, יותר מכולם, ובנוסף לזה, אף, מור עובר, בנוסף לזה, אסתר הזמינה רק אותי למשתה עם המלך. נאמר זה במדרש בקטע השביעי, אמר רבי חנינה בן צנצן, דלד פתחו במילה באף, ונעבדו באף. ואלו הם נחש, שר האופים, עדת קורח ואמן. נחש, מה הוא אומר? ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוקים. אז הנחש איבד את עולמו. שר האופים אומר, אף אני בחלומי נתלה על העץ. עדת קורח אומר, קורח ועדתו, אף אל ארץ זבת חלב ודבש לא הבאתם אותנו. האדמה בלה אותם. ואמן אומר, אף לא הביאה אסתר למשתה כי אמותי, והוא נתלה על העץ. שאלתנו השלישית והאחרונה, מהו ההסבר שאלו הארבעה פתחו באף ונעבדו באף? מה זה אף? לא רק זה, אלא גם זה. לא רק הוא נתן לי את זה ואת זה ואת זה, אומר המן, אומר גם אסתר הזמנה אותי. אז מה? איך זה מתחבר? מה פשר המשפט? ארבעה פתחו באף ונעבדו ומתו באף. אלה הם השאלות. בדרך השאלות האלה נראה היום דבר פלאי, פלאי, פלאי פלאים. עולם הבא בעולם הזה. ונלך לאט לאט. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, מה המעלה המיוחדת של הקטורת שעל ידי יורדת שכינה? זה פסוקי הקטורת שנמרים על ידינו היום כשאין מקדש ואין כהן, למנוע כל פגע, מחלה, תקלה, מגפה וכל מרים בשין. מה כל כך מיוחד בזה? שאלה נוספת. מהו ההסבר שמשה רבנו מברך את שבט לוי ואומר להם, ישימו כתורה באפיך. הכתורה לא באף, הכתורת לא באף. הכתורת היא איפה? על המזבח. היה ראוי שכתוב, ישימו כתורה בחליל על מזבחיך. ושאלה שלישית ואחרונה, מהו ההסבר? ארבעה פתחו באף ונעבדו באף. מה בדיוק ההסבר כאן? אז כדי לענות על השאלות האלה, נפתח בצורה הבאה. יש בחזל מושג שנקרא זוגים. אני לא אומר זוגות, זוגים. לא לעשות שום דבר בצורה של פר, של זוג. הנה, הגמרא אומרת, במסכת פסחים, איך בליל הסדר שותים ארבע כוסות, הרי זה מספר זוגי. והגמרא אומרת למעלה בקטע השמיני, איך היא מיתת מרבנן מידי, דעת על ידי סכנה, איך חכמים מתקנים דבר שבא לידי סכנה, ושותים ארבע כוסות, והתניא, הרי למדנו, לא יאכל אדם תרי, לא ישתה פעמיים מהכוס, ישתה שלוש פעמים, לא יקנח בתרי, לא יעשה צרכיו תרי. אז איך זה? אמר רב נחמן, אמר קרא ליל שימורים, ליל המשומר, הוא בא מן המזיקים, ולכן אין מה לדאוג. ורב אמר כושל, ברכה מצטרף לטובה, ולא מצטרף לרע, כי זה כוסות של ברכה. ורבינה אמר, ארבע כוסות בליל הסדר, תקנו רבנן דרך חירות, אבל כל כוס וכוס, כל אחד וחד, מצווה באפי נפשו. כל כוס זה מצווה בפני עצמה. מה פירוש? שלא לעשות שום דבר בזוגים, בצורה של פר. של זוגיות, של זוג. מה פירוש? אולי רגע קודם, כל דבר זוגי הוא לא טוב, בעל ואישה מה זה? אם זה זוג זה לא טוב, זה צריך להיות אחד, כן? אם זה זוג זה באמת לא טוב, זה צריך להיות אחד. אז אם זה אחד אז זה מצוין. אז מה באמת בכל אופן העניין הזה של ארבע זוג, של הזוגיות? בורא העולם ברא את עולמו באופן כזה שכל הבריאה, כל הטבע, כל הבעלי חיים, כל העצים, כל הדגים, כל בני אדם, כולם מגיעים ממקור אחד. כל הבריאה כולה עניינה להראות שהגיעו ממקור אחד ומשפכים את בורא עולם. כל דבר זוגי בעצם מציע אלטרנטיבה נוספת. יש את זה ויש גם את זה ויש עוד משהו. זה מספר זוגי. ולכן אומר לנו המהרש"א שכל יום זוגי בבריאה יש איתו בעיה. כל יום זוגי יש איתו בעיה. הנה, יום שני, מה נברא ביום שני? גיהנום. מה נברא ביום רביעי? המזיקים והמחלות שתינוקות חולים בהם ונפטרים רחמנא ליצלן. ומה נברא ביום שישי? מה ירד לעולם? דבר רע, מיתה. האדם חטא ונכנסה אל המיתה. הנה המהרש"א בקטע התשיעי. כי סכנת הזוגות לפי שהם כוח השניות, אלטרנטיבה נוספת. וכל שני רע, לכך לא נאמר ביום שני כי טוב, וגם הגיהנום נברא ביום ב'. וכל הימים שאינם זוגות הם כוח האחדות, האחד. והזוגות הם כוח יום ב'. זאת אומרת, יש שניות, אלטרנטיבה. ולכן ביום ד' כתוב נבריאו המאורות, בלי ו', כדי להגיד לנו מהרת. דהיינו, המזיקים נבריאו בליל ד'. וגם ביום ו' מתקלל האדם והארץ. ולכן, בימים זוגיים יש איזושהי כללה מסוימת. אם כך, תראו דבר נפלא. נפלא ביותר. איזה חג בשנה מחבר את המשפחה יותר מכל חג אחר וזמן אחר? בוודאי ובוודאי בלי ספק פסח. יושבים כולם ביחד. בזמן המקדש חבורה שאכלה ביחד היה אסור לצאת תוך כדי ארוחה למקום אחר. את הבשר של קורבן פסח אוכלים איך? צלי. כי מבושל זה מתפורר, צלי זה נשאר חתיכה אחת. אסור לשבור עצם, אסור לשבור עצם, עצם לא תשברו בו. כל מחלוקת שיש בליל הסדר מה עושים, מהי ההלכה, עושים את הכל, אין מחלוקת. אז ליל הסדר, יום ראשון של פסח, זה בעצם החג ממשך, לעומת כל חגי השנה, שבו בעצם האחדות מגיעה לשיאה. ולכן אומרת הגמרא, על ראש השנה לא עדו ראש. ראש השנה לא חל בימים א', ד', ו'. זה שיעור בפני עצמו. אבל, מה כתוב על פסח? ולא בדו פסח. פסח לעולם לא חל יום ראשון, לא ביום ב', לא ביום ד', ולא ביום ו'. לא ביום זוגי. דווקא ביום פרדי. כי מה המיוחד במספר פרדי 3, 5, 7? יש אחד מפה, אחד משם, והשלישי מחבר אותם ביחד. חמש, שניים מפה, שניים משם, וחמישים מחבר ביחד, וככה כל מספר פרדי ולא זוגי. אז לכן, כל מספר זוגי בעצם מציע אלטרנטיבה, ואלטרנטיבה לבורא עולם זה דבר רע. זה דבר שמוליד דברים רק רעים. מי שמייצג את האלטרנטיבה יותר מכולם, זה המלאק. אחרי קריאת ים סוף, חיל אחז יושבי פלשת, נבלו אלופי אדום, אלה מואב יורזה מורד, פחד פחדים על כל העולם. בא המלאק אומר, מה קרה? מי זה בכלל? מי הם? אני אראה לכם. אני קופץ ונלחם בהם. והוא הגיע ממרחק אדיר, 400 פרסה מקצה אחר של העולם, עבר נערות, להערות, יש אלטרנטיבה. לכן המלאק נאמר עליו בקטע עשירי, ועבר המלאק ולכן עם ישראל ברפידים. נאמר על זה בכלי הקר בקטע 11, ויבוא המלאק ולכם ישראל ברפידים, כי רפידים אותיות פרידים, מפורדים, אותיות רף ידיים, והבאת עליה, אחד תלוי בשני, כי על ידי שני מיני פרידים, אלו, שנפרדו מאת השם, התרחקנו מהקדוש ברוך הוא, ופירוד הלבבות שביניהם באו לידי רפיון ידיים. ומטעם זה לא היה לעם מים ברפידים, לפי שרפו ידיהם מן התורה, שנמשלה למים. והכן חסרו סתם מים, ולא נתנו להם מים, כי אם בצור שבחורב, איפה? מקום קבלת התורה. ולכן המלאק הוא נמשל לזה שמציע אלטרנטיבה. איפה שיש פירוד, המלאק נכנס ופועץ ופוגע. זה הכוח המיוחד של המלאק. ולכן, תראו כמה נפלא. כשיוצאים להילחם באמלאק, מה אומר משה ליהושע? צא להילחם באמלאק, נכון? בקטע עשירי, ואומר משה ליהושע, בחר לנו אנשים, וצא להילחם באמלאק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה. לא הבנתי. הוא שולח את יהושע להילחם באמלאק מתי? היום. והוא עצמו מחר. למה? כי כדי לנצח את אמלאק אי אפשר היום. את אמלאק מנצחים רק במחר, רק ביום השני. למה? כי לנצח את אמלאק מנצחים אותו בפילד שלו, בשטח שלו. המיוחד של אמלאק זה מה? המחר, השניות, האלטרנטיבה. אתה אמלאק אומר שיש עוד אלטרנטיבה, אני בא אליך לאלטרנטיבה שלך ומראה לך אין אלטרנטיבה לקדוש ברוך הוא, אין אופציה אחרת, אין מציאות אחרת. לכן המלחמה באמלאק תסתיים לא ביום אחד, אלא מתי? מחר. ולכן כמה נפלא כשאסתר באה למלך אחשוורוש, נשואים 5 שנים, פעם אחת היא לא באה אליו לבד, כי מי שבא למלך בלי רשות מת. הנה עכשיו היא הגיעה, לקחה סיכון אדיר. אחשוורוש קיבל את זה, שואל אותה מה אפשר לעשות, מה את רוצה? נזמין, נאכל ביחד, אבל נזמין עוד זוג עיניים. את מי נזמין? את המן. אחשוורוש בלחץ, ויאמר המלך, מערו את המן, תביאו אותו מהר, מה פתאום היא רוצה שהוא יבוא? הוא מגיע. נו, אפשר לדבר. אחשוורוש היקר, אומרת אסתר, נדבר הכל, אבל מתי? מחר. מה מחר? כי היא יודעת, מול המלאק אי אפשר לגמור את הסיפור היום. צריכים להילחם נגדו במקום שבו הוא נמצא, באלטרנטיבה. המלאק מציע אלטרנטיבה. כולם משתחווים לאמן, כולם משתחווים לו. הוא אלטרנטיבה לעם ישראל. אנחנו נחסל אותה ואני אקבל את הכוח האלטרנטיבי. לנצח המלאק צריך את מה? את המחר. ולכן אותו דבר, אחרי שנוצר כל המהפך האדיר וקיבלנו רשות ונשלחו האגרות השניות שמגיע היום שבו אמר המן אז לפני שתלו אותו על העץ להשמיד להרוג ולהביא אתיו אנשים נער וזקן ביום אחד, יהיה לנו רשות מה? להילחם בחזרה. נלחמים, הורגים ביום הראשון 70,000 איש, הרבה, זה כבר נוקאוט. אומר המלך לאסתר, בסוף היום הראשון הגיעו את החשבון של ההרוגים. נו, מה עכשיו אפשר לעשות בשבילך? מה היא אומרת? אני רוצה מחר, עוד יום, רק בשושן. כמה הרגו ביום השני? 500 איש. לא הרגו הרבה. שמה יש לך את המחר? כי לנצח את המלאק לעולם אי אפשר בהיום. צריך את מה? את המחר. כי המחר מסמל את האלטרנטיבה האחרת. יש את היום, חכה חכה, יש גם מחר, תמיד אומרים. זאת אומרת, יש עוד אלטרנטיבה, יש עוד מצב, זה מה שמציע המלאק. בהצעה שלו, שם פוגעים בו, שם מחלים אותו. וכך אומר לנו המהר"ל בקטע ה-12, במדרש, בקטע ה-12. מחר אעשה כדבר המלך. ומה ראתה אסתר, אומרים חז"ל, לומר מחר אעשה כדבר המלך, שאלה שכל זרעו של המלאק רגיל ליפול למחר, שנאמר מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה. זה המדרש. והמדרש הזה בא לפרש קושיה שאמרנו, מפני מה לא ביקשה אסתר מן אחשוורוש בסעודה הראשונה, פירוש זה כי המלאק וזרעו אינו כמו שאר העמים, כי המלאק מחולק מן הכל, ובפרט שהוא מחולק מן ישראל, כמו שתראה מן הכתובים המעידים על זה. כלל הדבר, המלאק מחולק מן המציאות, עד שהוא נחשב בפני עצמו. הוא לא חלק, אלא הוא אלטרנטיבה. ולכך, כל זמן שהמלאק בעולם, לא נאמר שהשם אחד ושמו אחד, עד שיחלה זרעו של המלאק. איך כתוב על המלאק? כי יד על כסיה, מלחמה על השם בעמלאק, מדור דור. שמים למה כתוב? כי יד. יד, איזה מספר זה? זוגי או לא זוגי? 14, זוגי, פר נמבר, נכון? יד על כס, יא, י"ק, כמה זה? 15, מספר לא זוגי. האחד, הקדוש ברוך הוא, העמלק, הוא זה שמנסה לשים את היד, את האלטרנטיבה מול הקדוש ברוך הוא. ולכן לנצח אותו צריך את מה? את המחר, את היום השני. ולכן אמר משה, דילגתי לארבע שירות האחרונות, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה. אסתר אמרה גם כן, ומחר אעשה כדבר המלך, לשאול על עמה ועל מולדתה, כי הצער הצורר הוא אמן להפילו למחר, בפרט שהוא יום שני, ודברים אלו ברורים. זאת אומרת, כדי לנצח את המלך, מה שנדרש מאיתנו זה דבר אחד, זה לחיות שבעצם הכל בא ממקום אחד, הכל בא מהקדוש ברוך הוא, לחבר את הכל ביחד. ויש לנו את הכוח הזה באופן מולד, באופן טבעי. כי כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון, איך הוא ברא אותו? אדמה ונשמה, שני הדברים הכי קיצוניים, חיבר אותם ביחד. יותר מזה, איך הקדוש ברוך הוא ברא את הגוף של האדם? מה הוא עשה? ועד יעלה מן הארץ, נוסרו עננים, והעננים מה? הורידו גשמים, ואז האדמה רטובה, בורא עולם עשה האדם, והכניס בתוכו מה? נשמה. למה בורא עולם עובד קשה? שבורא עולם ייגש לחוף הים, ייגש לזה נער, האדמה רטובה, חול הים, ייצור צורה של אדם, יכניס בו נשמה. כי הקדוש ברוך הוא רצה, כשהאדם יבין, שגם החלק הפיזי שלו, הגוף, גם בו יש משהו שבא מלמעלה, וזה מה? הגשם. לא רק הנשמה כולה באה מלמעלה, גם בחלק הפיזי, הגוף, יש משהו שבא מלמעלה, כי הגוף נוצר בצורה של אדם, כי האדמה נהייתה רטובה על ידי הגשם שירד. ולכן החלק הפיזי של האדם, איך הוא נקרא? גשמי. כשמדברים על גשמיות, זה לא מילת גנאי, זה מילת שבח. זאת אומרת שגם החלק הפיזי יש בו חלק שבא מלמעלה. זאת אומרת, כל המהות של האדם זה חיבור של שני דברים כותביים, ששם ופה, והכל בעצם נהפך להיות מה? אחד. האחד הזה, האדם, האדמה והנשמה, איך הקדוש ברוך הוא החליט מאיזה מקום להכניס בנו את הנשמה? מאיפה הנשמה נכנסה בנו? כתוב, ויפח באפיו נשמת חיים. בקטע 13, ואין ילה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה, ויצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. וידם הנפש חיה. בורא עולם החליט שאת הנשמה הוא יכניס לגוף שלנו, לא דרך הפה ולא דרך האוזניים, אלא דרך מה? דרך האף. והמעניין באף הוא שכוח הריח זה לא דבר פיזי, אלא אין דבר, איזה דבר שהנשמה נהנית ולא הגוף, זה מה? הריח. לכן במוצאי שבת, כשהנשמה יתירה הולכת, מריחים מה? פסמים. אולי את הבוסם שמים על הגוף, אבל ההנאה מהבוסם היא באה דרך אף לנשמה. זאת אומרת, נקודת החיבור, החיבור שהכל זה אחד, נמצא איפה? באף. היא דרך האף, ולכן מעניין, אדם שהוא גוסס, סורר להזיז אותו, לא לקרב את מיטתו, איך יודעים שהוא מת? אומרת הגמרא, שמים לו נוצה על האף. ברגע שהיא לא זזה, סימן שבעצם יצא נשמתו. זאת אומרת, נקודת החיבור של האדם ונשמה נמצאת איפה? באף. ולכן, הקטורת, שכל עניינה להשפיע על נשמתו של האדם, כי הקטורת זה ריח בלתי רגיל שמגיע לאדם דרך איפה? דרך אף. מה כוללת הקטורת? מה יש בקטורת? בקטורת יש, נאמר בקטע ה-14, ויאמר השם למשה, קח לך סמים, נטף ושחלת וחלבונה סמים ולבונה זקה, בה בבד יהיה. אז בין סממני הקטורת יש גם כן מה? חלבנה. מה זה חלבנה? אומר רש"י בקטע ה-15, בוסם שריחו רע. קוראים לו גלבנה. ומנהג כתוב בין סממני הקטורת ללמדנו, שלא יקל בעינינו לצרף עמנו באגודת עניותינו ותפילותינו, את פושעי ישראל שיהיו נמנים עמנו. הציבור עושה תענית. חסר עשירי למניין, חסרים שניים, יוצאים לרחוב, רואים כמה שייגצים, רואים כמה כאלה רחוקים מתורה ומצוות. לא, לא מתאים, מה, אני אקח אותם למניין? באה התורה ואומרת, דווקא אותם לקחת למניין. יש מניין של 100 איש, בחוץ מסתובבים כמה כאלה, אאוט מכל דבר, לפני שמתחילים, יודעים שהם בחוץ. מישהו צריך לצאת החוצה, אנחנו עושים מלכה, אולי תבואו איתנו, להזמין אותם. תשמע, אנחנו, בואו, רק תהיו איתנו. זה התפילה הכי חשובה. זה התפילה שהכי מתקבלת. שיהיו נמנים עמנו, כי כדי ליצור את הריח האדיר של הקטורת, שעל ידו יורדת שכינה. צריך לחבר את מי? את כולם. ומעניין, אחד השמות של בית המקדש אמרנו הרבה פעמים, זה הר המוריה. למה הוא נקרא הר המוריה על שם מה? על שם המור. מור זה פרפיום אחד בקטורת. יש הרבה עשבים, גרס, אחד מהם זה המור. וכל הקטורת כולה זה עבודה אחת מיני רבות שיש במקדש. אז איך קוראים לבית המקדש? ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. על שם סממן אחד בקטורת מתוך 11, וכל זה, המור הזה, על שמו נקראת מה? נקרא מה בית המקדש? אז אמרנו את דברי הרמב״ם, שהרמב״ם אומר בפרק א' הלכות כלי המקדש של החג ג', מה זה מור? מור זה לא עשב עם ריח נפלא. זה דם של חיה בהודו. כשהדם הזה מתייבש, זה נהיה פדר, נהיה הפקה, שמים את זה על העשבים של כל הקטורת, הצרי, הציפורים וכו'. וואו, איזה ריח בלתי רגיל. מה קורה פה? שואל הרעבד. לוקחים דם של חיה בהודו, מכניסים את זה לקודש הקודשים? ביום כיפור? אי אפשר. אומר בית יוסף, אפשר, כי הרי לא מכניסים את הדם. מה מכניסים? את ההפקה. זה כבר בעצם מה? משהו חדש. מהו ההסבר? בא הרמב״ם לומר לנו, רוצים לדעת מה זה בית המקדש? לא שולחן, ולא מנורה, ולא מזבח, כל אלה כלים. בית המקדש זה מור. שגם אם יהודי נמצא בתאילנד או בהודו, והוא הכי רחוק שאפשר, גם הוא יכול להגיע עד קודש הקודשים. זה בית המקדש. שיהודי יבין, אפשר להגיע הכי קרוב שאפשר. הדלת תמיד פתוחה. זה מור. ולכן תראו כמה נפלא. מי היה הכי רחוק? הכי רחוק מאברהם אבינו? בקצה השני של העולם, לא תרשע, הלך לסדום, ואברהם אבינו הולך להציל אותו. וכתוצאה מההצלה הזאת של לוט, עמון מואב, רות המואביה, דוד, ו מי יגיע? משיח. ממי הוא מגיע? מלוט. כי לוט זה גם הבוסם. יוסף יורד למצרים, אורחת הישמעאלים לוקחת איתה צרי ולוט. אברהם הבין, באצלות הרשע הזה, בפנים יש בוסם. אני את זה הולך להציל. את זה אני הולך להביא בחזרה. זה הקטורת. לכן, ישימו קטורה באפיך. פירוש הדבר, כשאדם מבין שהריח של הקטורת, פירוש הדבר שצריך בחייו לחבר את הכל ביחד, כמה שאפשר. להאמין גם במישהו רחוק, שגם הוא יכול להגיע יום אחד. אם לא היום אז מחר, ואם לא מחר אז לאחר זמן הוא יגיע. זה שומר מתגרה, מתקלה, מקטטה, מכל מרים בישין. אבל כשאדם לא רואה את הדברים בצורה הזאת, אז מה שצריך להיות כתורה באפיך נהפך להיות מה? חרון אף באפיך. הכעס של בורא עולם. ההפך. מה קרה עם אמן? אמן, יש לו כוח אדיר. אף לא הביא אסתר. אני הרי אלטרנטיבה לעם ישראל. אתה אלטרנטיבה? שום אלטרנטיבה. אתה השתמשת במילה אף. אלטרנטיבה. אין יותר. קורח. מי אתה משה? הבאת התורה, כל הכבוד. אנחנו גם, לא פחות ממך. זאת אומרת, קורח מציע את עצמו כאלטרנטיבה. אין יותר קורח. אין. וכל אלה, הנחש בא ואומר, מה את מפחדת מהקדוש ברוך הוא? אז מה אם הוא אמר? אז הוא אמר, בוא תאכלי, והיית כאלוהים יודעי טוב ורע. הקדוש ברוך הוא מפחד מתחרות. זאת אומרת, האמן בעצם, הנחש בעצם בא להציע מה? אלטרנטיבה לקוד שבריחו. אז הוא נגמר. ותראו מה עשה הנחש. כשהוא פוגע באישה, קודם הוא מדבר איתה, נכון? ומה אחר כך הוא אומר לה? בקטע ה-17, מה נאמר פסוק ד' שהמכה מסומן, ויאמר הנחש של האישה. ויאמר, זאת אומרת מה? הוא מדבר איתה, הוא פגע בהשמיעה שלה. פסוק ו', ותראה האישה כי טוב עץ למאכל בעיניים, ותיקח לפריו משוש, ותאכל בטעם. הוא פגע בארבעה חושים, בדיבור, בשמיעה, במשוש, בראייה ובטעם. במה הוא לא פגע? בריח. בנקודת הפנים הוא לא פגע. ומכיוון שהוא לא פגע בנקודת הפנים, אז יש לנו קיום. מי מנסה לפגוע בפנימיות שלנו יותר מכל אחד? מי מנסה לפגוע? המן הרשע. הוא אומר לעם ישראל, בואו לסעודת אחשוורוש, הכל כשר למהדרין, כלים חד פעמיים. מרדכי אומר להם, אל תלכו, אל תלכו, טיפלו פה. 18,000 הלכו, שתו, השתקרו ונתקלקלו. ואז יצאה הגזרה לשמיד, להרוג ולאבד. אבל מי מנצח את המן? מי עומד מולו? מרדכי. למה קוראים לו מרדכי? מור דרור. זה מרדכי. יש בו את המור. יש בו את נקודת הפנים החזקה. מי זאת אסתר? הדס. גם לה יש נקודת פנים חזקה. מי שיש לה נקודת פנים חזקה, ומבין שהכל מתחבר לדבר אחד, ולא נבעל משום דבר, הוא יכול לעמוד מול אלה שמציעים אלטרנטיבה אחרת, מול אלה שמנסים לפגוע. לכן תראו כמה נפלא בקטע ה-18, פסוק שאומרים אותו בתענית ציבור, תחת הנעצוץ יעלה בראש, תחת הסרפד יעלה הדס, תחת הנעצוץ, תחת המן הרשע, שעשה עצמו עבודה זרה, דכתיבו בכל הנעצוצים ובכל הנעלולים, יעלה בראש מרדכי, שנקרא ראש לכל הבשמים, שנאמר ואתה קח לך בשמים ראש מורדרור, זה מרדכי, ואסתר זו הדס. ולכן הם יכלו לעמוד מול המן. אם ככה, כמה נפלא הדבר, כל חודש יש בו גם ראש חודש. למה לחודש קוראים גם ראש חודש? כי כל חודש הוא כנגד חלק בראש שלנו, בפנים שלנו. בואו נראה בקטע ה-19 למעלה, בצד שמאל. חודשי השנה הם בחינת איברים שבראש, אומר הבני שכר. ועל כן, ראשי חודשים נקראים. איך זה מסתדר? תשרי כנגד הגולגולת. זה ההתחלה. מר חשבן וכסלב כנגד האוזניים. תבת ושבט כנגד בית עיניים. אבל מה שנוגע לנו, אדר כנגד מה? החותם. חודש אדר זה כנגד מה? הריח. לכן כשאומרים בפורים, חייב אימיש, לבסומי, מה זה לבסומי? זה לא לשתות יין, להתבשם, לדעת, אין לנו זמן בשנה, שבו אנחנו מסתכלים על כל אחד, בנקודת הפנים, ולא איך שהוא נראה, יותר מפורים. כי הרי מה קורה בפורים? כולם באים מחופשים, וכולם הרי יודעים, הרי זה לא אדם, עומד פה איזה גורילה, או איזה כל מה שהוא עומד פה מחופש, יודעים שזה לא הוא, יודעים שבפנים יש מה? משהו אחר. זה השיא של פורים. ואת זה לקחת לכל השנה. פירוש הדבר, שרואים אדם, לא רק לדון אותו כלפי חוץ, לדעת את הטוב שיש בו בפנים, ולהסתכל עליו באופן חיובי, להסתכל עליו באופן חיובי, אז הכל נראה אחרת. לפחות איך שאנחנו מסתכלים על עצמנו. הרי אדם עומד בריא כל בוקר, ומה אומר לעצמו? אני סך הכל בסדר. למרות שיש הרבה חסר, אבל סך הכל נראה לי, אני בפלוס. הוא לא רואה את עצמו יום אחד במינוס. נו, אי אפשר ככה לראות את השני? אי אפשר. רב נוח ויינברג, ראש ישיבת יש התורה, זכר צדיק לברכה, בא אליו תלמיד שהתארס בישיבה, ואמר לו, אם הרבי יכול לדבר איתו, הוא דיבר איתו לקראת החתונה, הוא אמר לו, יום לפני החתונה תבוא לי עוד פעם. טוב, הוא בא לב יום לפני החתונה, אומר לו, בוא תשמע, אני אתן לך עצה טובה, תודה לי על זה כל חייך. בשנה הראשונה של הנישואים, כל שבוע ביום שישי, שב עם עצמך, ותכתוב על איזה כרטיס, דבר טוב שראית אצל אשתך, חדש, שלא ראית בשבוע שעבר. במשך שנה שלמה. ואז תראה, יהיה לך ברכה עצומה. החתן אמר לעצמו, מה הבעיה? ועבר שבוע, מצא דבר טוב, חודש, אחרי 4-5 חודשים כבר היה לו קשה. למצוא דבר טוב חדש, אבל הוא התאמץ ומצא. ועוד ככל שהשבועות הלכו, 52 שבועות, זה לא פשוט, 52 שבועות, וממש בשבועות האחרונים לקח לו הרבה זמן, אבל הוא מצא עוד דבר שהוא לא מצא קודם. בסוף השנה הראשונה, אסף את כל הכרטיסים, הכניס אותם לתוך מסגרת, נתן את זה מתנה לאשתו. מאז, כל יום הוא מוצא דבר חדש. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מחליטים לראות את השני לפחות איך שאנחנו נראים מול המראה כל בוקר, אז אין בעיה, זה הכתורת. זה הכתורת שמונעת מגפה, מחלה, תקלה, קטטה, כי הכל נראה בצורה אחרת. ולכן, כמה נפלא הדבר שהגאולה עתידה תהיה בגלל הכתורת. עוד פעם, גאולה עתידה בגלל כתורת, איך יכול להיות? אין כתורת היום, אין כהן. נאמר בנביא בקטע 21 ביחזקאל, ברך ניחוח ארצה אתכם, בהוציא אתכם מן העמים, וקיבצתי אתכם מן הארצות, אשר לפוצתם בם, ונקדשתי בכם מן הגויים. ברך ניחוח נצא מהגלות, אומר המצודה דוד בקטע 22, ברך ניחוח בעבור הבאת ריח הכתורת, הבא לנחת רוח, יהיה מרוצה לכם. וזה יהיה בזמן שהוציא אתכם מן הגלות. איזה כתורת יש היום? אין כתורת ואין ריח ואין כלום. מה זה כתורת? אלא הכתורת פירוש הדבר שנראה את השני קצת יותר באופן חיובי. זה המפתח ליציאה מהגלות. ולכן תראו כמה נפלא בקטע 23, אין העולם מתקיים אלא על ריחה ועל הדס במוצאי שבת. מה הפירוש? עושים הבדלה פה? עושים. איך עושים הבדלה? ברכה ראשונה מה? בורא פרי הגפן. ברכה שנייה? שמים. ברכה שלישית? מורש. ומה עושים עם האצבעות? קפלים אותם. למה? יש הרבה הסברים. או להסתכל על הציפורניים, כי זה בגוף האדם הדבר שגדל הכי מהר יותר מסערות. או המבדיל בין אור לחושך, אז פה יש קצת אור, קופים את האצבעות, יש פה מה? קצת חושך. אם מותר עוד הסבר, הרי כל אחד מאיתנו שונה. כל אחד יש לו מעלות מיוחדות. אבל קצת מתכופפים, הנה זה האצבעות, כל אצבע שונה. קצת מתכופפים אותם, בעצם מגלים שאנחנו מה? שווים. כל אחד במעלות שלו, וכל אחד לומד מהשני. זה אפשר לכופף את האצבעות רק אחרי שקודם איזה ברכה באה בורא מיני פסמים. אי אפשר מעורי האש לפני הפסמים. כי רק אחרי שאדם רואה את הדברים מנקודת הפנים, הוא מרגיש שזה הדבר המשמעותי, אז אפשר לראות את זה גם את מה אצל השני. ולכן, כמה נפלא שהעיר הראשונה שאליה נכנסנו בארץ ישראל, מה היא הייתה העיר הראשונה? יריחו. עיר הריח. כי ארץ ישראל... ארץ ישראל אפשר להבין אותה ולחיות בה, רק אם יודעים מה להריח אותה. לפני 70-80 שנה, מי שיסתכל על ארץ ישראל, מסכנים, אין כלום, מלריה, ביצות, אבל מי שידע לבוא, ידע להריח. פה מריחים נפט, פה מריחים גז, פה מריחים סטארט-אפ, פה מריחים פרי אדר, פה מריחים חקלאות, פה מריחים הייטק. זה אנחנו. ארץ ישראל היא ארץ הריח. פירוש הדבר, מי שיודע להסתכל בה מנקודת הפנים, שזה הריח מסמל, יכול למצוא בה את הכל. ולכן, כמה נפלא, שגם ריח הכתורת בקטע 20, נאמר מיריחו, היו שומעים כל שער גדול שנפתח. מיריחו היו שומעים כל המגיפה. מיריחו היו שומעים כל השיר. דילקתי לשלוש שורות האחרונות, בקטע 20, מיריחו היו מריחים... ריח פתאום הקטורת. זאת אומרת, הקטורת מגיעה עד הגבולות של ארץ ישראל. הגבולות של ארץ ישראל יהיו או יתרחבו עד כמה שנבין שהכל תלוי במה? בריח הקטורת, בפסוקי הקטורת, שבאים ללמד אותנו עד כמה החיבור הוא משמעותי, עד כמה ביחד הוא הדבר החשוב. ולכן כשבאנו לכבוש את יריחו, נאמר בקטע 25, כשבא להילחם ביריחו, נתכנסו ליריחו שבע אומות, שנאמר, ותעברו את הירדן, ותבואו אל יריחו, וילחמו בם, בעלי יריחו. מי הם היו? אמורי, פריזי, חיטי, כנעני, גרגשי, חיבי ויבוסי. כן? ואותם, ואתן אותם בידכם, כי שבע אומות היו בעלי יריחו. אמר רב שואל בר נחמן, יריחו נגרה של ארץ ישראל. יריחו היא המנעול של ארץ ישראל. אם נכבשה יריחו, זאת אומרת יש לנו את המנעול ביד, מיד כל הארץ נכבשת. לפיכך נתכנסו לתוכה שבע אומות. זה חז"ל באים ללמד אותנו. עד כמה עד כמה בכל צעד שאנחנו הולכים. חז"ל, התורה מראה לנו שהמפתח לכל זה הריח. גם בגאולה העתידה, איך נאמר על מלך המשיח? לא למראה עיניו ישפוט, לא למשמע אוזניו יוכיח, אלא ועריכו ביראת השם. איך אומרים אפילו בסלנג? תריכו אותו, תריך את הבן אדם הזה. פירוש הדבר, תראו אותו מנקודת פנים. זה חז"ל מלמדים אותנו. לכן, כמה נפלא שהתורה מלמדת אותנו בשבוע שעבר, שכל כלי המשכן כמעט מוכנים, כמעט כולם. והנה השבוע בגדי כהונה, ועוד מעט תגיע השכינה, לא על ידי משה, ולא על ידי אהרון, ולא על ידי השולחן, ולא על ידי המנורה והבגדים, אלא על ידי מה? הקטורת, יורדת שכינה. כי כשיש את הביחד, זה ואי בשורון מלך, מתי מלך? כאשר זה יחד מה? שבטי ישראל, שיש את החיבור הזה ביחד. זה המפתח. וזה תמיד, בכל עת ובכל שעה. ולכן לפעמים הקדוש ברוך הוא בא לעורר, שכמה שפחות יהיו מחלוקות, כך יותר יהיה ברכה, כך פחות יהיו דברים נוראים, אסונות נוראים רחמנא ליצלן, שרק קוראים עליהם, שמענו עליהם, ירחם השם, עולים על אוטובוס, פתאום ככה מי חלה, מי דמיין, טרח, מתהפך בדרך, או הרצח המזעזע הזה שקרה, או דברים אחרים שקרו. לכן זה התורה בא ללמד אותנו. קטורת זה לא מה שהיה אתמול. קטורת זה מה שקורה היום ומה שישפיע על המחר. נראה את הדברים בצורה הזאת, אז נזכה למה ישימו קטורה באפיך וחליל על מזבחיך. ואז מה נזכה? לברך השם חילו, פועל ידיו תרצה, מחץ נותניים כמיו, מסניו מן יקומון, ומכוח זה נזכה באמת לברכה הגדולה, לאור ולשמחה, ובזו השנה אורה, שמחה וססון ועיקר.